שבוע טוב, שבוע טוב לכולם. נמצא איתנו במוצאי שבת שבין קודש לחול פרקליט המדינה שי ניצן, פרקליט מוערך, משפטן מוערך מאוד. אני שמעתי הרבה אודותיו, אבל זה לא עיקר הדברים שאני רוצה להתייחס. בקיצור אומר רק משפט אחד, אנחנו קראנו השבת, שבת שירה. קראנו כי שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסר. זה עוד לפני מתן תורה. כפי שהרמב"ן מפרש, שם שם לו חוק ומשפט, אלה הדברים הבסיסיים עוד לפני מתן תורה, בחינת דרך ארץ קדמה לתורה. עם שיוצא, עם לא יכול בלי מסגרות של חוק ומשפט. ואני לא צריך להכביר מילים ולהסביר מדוע העמידה על עקרונות המשפט היא כל כך חשובה והיא תנאי להיותנו חברה, לכל חברה אנושית, ובוודאי להיותנו כאן עם במדינה. ואני חושב שהנושא שעליו ידבר פרקליט המדינה שי ניצן הוא על היותנו עם שנמצא במאבקים לאומיים מול זכויות האזרח. התפקיד של פרקליטות המדינה, אנחנו כולנו קוראים עיתונים, כולנו יודעים מה היה בשנים האחרונות בנושא חשיפת השחיתויות למיניהן ועמידה על קרונות החוק, הוא חשוב ביותר, הוא ראשון במעלה, כדי שאנחנו נוכל באמת להקיים כאן חברה אנושית ראויה ולשאת את מה שנקרא בשבת הבאה להיות ממלכת גוהנים, כהנים וגוי קדוש. אז בין פרשת בשלח, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסר, ומוצאי שבת שבוע לקראת פרשת יתרו, העמידה על עקרונות המשפט היא חשובה ביותר. ואנחנו מודים לך שי ניצן שבאת, טרחת ובאת אלינו. אנחנו גם כמובן מודים למארגנים. תודה רבה, בבקשה.
טוב, שבוע טוב. תארו לכם שהייתי בא במוצאי שבת הבא, מה הוא היה אומר על פרשת משפטים, שהיא פרשה ממש כבדה בענייני משפט. האמת שאמרתי למשה שהביא אותי לכאן, שזה מצחיק, אני שמעתי, אני חושב, הרבה מאוד במשך עשרות שנים על ישיבת הגוש, ובחיים לא הייתי כאן לדעתי. כלומר, הייתי באלון שבות, אבל אף פעם לא הייתי בישיבה. אז אני שמח להיות כאן איתכם. גם אני תכף אגיד לכם את זה, אבל פשוט ברמה האישית, אני בוגר ישיבת נתיב מאיר, אז היו אצלנו לא מעטים שבאו ללמוד בגוש. אז זה היה ממש, אני כבר, זה די הרבה שנים, זה עוד מעט 40 שנה מאז שגמרתי את התיכון, ואז ההסדר עוד היה יחסית דבר חדש. החוויית, הזיכרון שלי, אני למדתי, אני לא יודע, הם צעירים, אתה ודאי יודע, אתה גם לדעתי למדת בלתי מרחון. ישיבת הגוש כבר אז נחשבה מקום ראוי להתגדר בו, ואני מניח שכך זה גם היום, ולכן אני שמח להיות כאן. אני לא יודע אם כולכם יודעים מה זה בדיוק פרקליטות המדינה, אז אני אגיד במילה אחת, למדינה יש עורכי דין שמייצגים אותה, כמו שבכל סכסוך משפטי שמגיע לבית משפט, אנשים ברוב המקרים רוצים להגיד, כי צריך איש מקצוע שיוכל להציג את הטיעונים שלהם, וגם המדינה יש לה עורכי דין משלה, ועורכי הדין של המדינה מכונים פרקליטים. בעצם המילה פרקליט יכולה גם לבוא בתור שם נרדף לעורך דין, אבל היום בישראל כשמדברים על פרקליטים, הרבה פעמים מתכוונים עורכי הדין של המדינה. זה גוף גדול למדי, יש כ-1,000 עורכי דין בפרקליטות. אנחנו תמיד אומרים שאנחנו משרד עורכי הדין גדול במדינה, כי יש משרדים גדולים, אבל אנחנו גדולים הרבה יותר. ואנחנו מייצגים את המדינה בשלושה מישורים, שתדעו, בעיקר בשלושה מישורים, שזה חלוקה רגילה של עולם המשפט. עולם המשפט מתחלק לפלילי, אזרחי ומנהלי. משפט פלילי, אדם מבצע עבירה, שוד, רצח, אונס, בגידה, גניבה ועוד היד נטויה, אז המדינה מגישה נגדו כתב אישום, יש מספיק ראיות, ומי שמייצג את המדינה בבית המשפט בהליך פלילי שמתנהל, לא בכל התיקים, אבל בכל התיקים הרציניים, בכל התיקים מנאמר 3 שנים ומעלה לצורך העניין, לא בכל העבירות הקטנות, בעבירות גדולות, זו הפרקליטות. לכן בכל התיקים הגדולים, מי שמייצג בבית המשפט זו פרקליטות. במשפט אזרחי, הרבה פעמים למדינה יש גם כובע אזרחי, סתם הדוגמה, לא יודע מה, תאונת דרכים שהרכב של המדינה היה מעורב, או שמישהו תובע את המדינה על קרקעות, או שהמדינה תובעת מישהו שהוא השתלט על קרקעות המדינה, או בדיני נזיקין, או בדיני, יש 1,000 נושאים, בדיני עבודה, אז שם גם יש סכסוכים אזרחיים שמגיעים לבית משפט, הפרקליטות מייצגת את המדינה, שוב לא בכל התיקים, אבל בתיקים היותר משמעותיים, והתחום השלישי זה משפט מנהלי, כשבן אדם רוצה משהו מהמדינה, בתוקף היותה רשות שלטונית, בן אדם רוצה, למה רוצים לגרש אותו, למה שלא ייתנו לו רישיון, כל דבר שהמדינה בכובע השלטוני, אפשר להגיש עתירה לבית המשפט, בדרך כלל זה או לבית המשפט העליון, ואולי זה מוכר לכם המילה בגץ, בית משפט גבוה לצדק, זה בעצם בית המשפט העליון, שדן בעניינים מנהליים, או גם בבית המשפט המחוזי, ושוב, כדי להגן על המדינה, מי שמגן זה הפרקליטים. אז זה במילה אחת מה זה פרקליטות, ובאופן מפתיע, פרקליט המדינה, זה די קל להבין, זה האדם שעומד בראש הפרקליטות, ולכן אני אחראי בגדול לכל התיקים שמנועלים על ידי הפרקליטות. זה המון תיקים, זה המון נושאים, וזה כך כמה מילים על הפרקליטות שתדעו מי עומד לפניכם. אני אגיד 2 מילים על עצמי, את השם אתם כבר יודעים, שי ניצן, אני ירושלמי מלידה, יש לי 5 ילדים, הגדול שבהם גמר 1.5 שנה בישיבת מעלה גלבוע, לא מזמן ועכשיו הוא משרת בצבא. ולמה אני מציין את מעלה גלבוע? כי יש לזה איזו קרבה רוחנית לישיבת הגוש, אבל זה קרוב ושונה, לא? אתמול הסבירו לי, לא ידעתי מה זה, יש ישיבות קו ויש ישיבות מעגל, ככה הסבירו לי, מעגל זה מעלה גלבוע, אז לא הכרתי את זה. בכל מקרה הוא מאוד אהב את הלימודים, והוא עכשיו במודיעין, ויש לו אחות שלמדה גם במדרשה, וגם היא בצבא עכשיו, יש לי עוד 3 ילדים אחרים, קטנים יותר, וגדלתי בירושלים, ואמרתי לכם, למדתי בישיבת נתיב מאיר, ואחר כך שרתתי בצבא, בצנחנים, והצטרפתי לפרקליטות המדינה אחרי שסיימתי את האוניברסיטה העברית, ומאז, היום זה 26 שנה שאני בפרקליטות. היום לפני 26 שנה הצטרפתי, שזה המון זמן, כמו שאמרתי לפני כמה ימים בחיים, לא הייתי מאמין שאני אעבוד במקום עבודה אחד 26 שנים, אבל החיים מספקים הפתעות לאנשים. שירתתי די הרבה שנים, למעלה מ10 שנים, במחלקת הבגצים, שזו המחלקה שמייצגת את המדינה בבית המשפט הגבוה לצדק. והייתי 8 שנים משנה לפרקליט המדינה, ואחר כך הייתי איזה 2 שנים משנה ליועץ המשפטי לממשלה, שאני לא אסביר לכם מה זה כדי לא לסבך אתכם, ועכשיו מזה למעלה משנה אני פרקליט המדינה. עד כאן מה זה פרקליטות ומי אני במישור המקצועי. הנושא המרכזי שאני הולך לדבר עליו היום, אני אדבר איזה שיחה על נושא, חשבתי שיהיה מעניין לדבר ביטחון המדינה וזכויות האזרח, על ההתנגשות התמידית בין ביטחון המדינה לזכויות האזרח, שזה נושא שאפשר לדבר עליו שעה, אני יכול לדבר עליו, יש לי קורס שלם באוניברסיטה, לפני שהייתי פרקליט מדינה, כשהיה לי עוד טיפה זמן, לימדתי באוניברסיטה במכללות, על הנושא הזה הייתי נותן קורס שלם, כי זה אין סוף לדבר, אבל זה נושא שחשבתי שיכול לעניין, אתם גם בגילאי צבא, מלפני צבא, ככה מיד אחרי צבא, אז זה הנושא המרכזי שאני אדבר, אבל אחר כך, אני מבין שמנהג המקום זה גם לפתוח את זה לשאלות, אני אולי אדבר קצת על נושא הסתה, כי זה נושא גם כן שאני התעסקתי בו הרבה מאוד, אבל אתם יכולים לשאול איזה שאלות שלבכם חפץ, ואל תפחדו לשאול כל שאלה שאתם רוצים. זה, אין לי שום בעיה עם מה ששואלים, לרבות שאלות. גם אמרתי שרק לפני חודשיים הוזמנתי גם שם, לא הייתי איזה 35 שנה בנתיב מאיר, והוזמנתי לדבר שם, ודיברתי איזה שעה וחצי, והאמת ששם אפילו התרגשתי, נתנו לשבת במקום של הרמי, מה אתה יודע? זה דבר שלא היה עולה בדעתי, אבל זה היה מעניין, והתלמידים שאלו שאלות, הם עשו שיעורי בית, וזה היה חוויה. אז אני עובר משיבה לשיבה, היום בערב פגשתי, סיפרתי למשה, פגשתי את הרב דור במקרה ראש ישיבת חורב, סיפרתי לו, הוא שכן שלי, שאני נוסע לכאן, הוא אמר, לגוש שאתה נוסע, נתים לי לראות את הנוסע, אבל לא תבוא. אז כבר התחייבתי לתת הרצאה גם בחורב. תראו, הנושא של ביטחון המדינה מול זכויות האזרח, אני אתן לכם כמה דוגמאות להתנגשות. בגדול בעולם המשפט יש המון התנגשויות בין ערכים נוגדים. והחוכמה היא איך לדעת לאזן ביניהם, או לדעת לאזן ביניהם, כי יש אינטרסים רבים ושונים שמתנגשים, ואתה אמור לנסות לאזן. אני אתן לכם 3-4 דוגמאות רק שתבינו על מה אני מדבר. למשל, הפעלת אמצעי לחץ בחקירת שבק. השבק חוקר אנשים שחשודים כמחבלים. עכשיו, אתה רוצה להצליח בחקירה, כי אתה קודם כל רוצה להעמיד אנשים לדין, אבל זה יותר בצד של המשטרה. השבק, הדבר שהכי חשוב לו זה לסכל פיגועים. הרבה פעמים נתפס בידי השבק אדם שחשוד שהוא מעורב ברשת טרור, והוא יודע כל מיני מידע שאם אתה תצליח לחלץ אותו, תצליח למנוע פיגועים. למשל, יש לך אינדיקציה מסוימת שהבן אדם הזה מפעיל מעבדת חבלה, ואתה רוצה לדעת איפה מעבדת החבלה. יש לך אינדיקציה שהבן אדם הזה הוא אחד מחוליה, ואתה רוצה לדעת מי עם שאר חברי החוליה, מה הם מתכננים, איפה הם כרגע, כל מיני דברים כאלה. אני אתן לכם את הדוגמה שהייתה רק לפני חצי שנה, בחטיפה של שלושת הנערים, זכרם לברכה, שהשבק עבד בצורה היסטרית כדי לנסות לגלות כל רמז, איפה הם, האם הם בחיים, מה עלה בגורלה, מי מחזיק אותם. עכשיו, אלה חקירות שפשוטו כמשמעו, לעתים, לא תמיד, עניין של חיי אדם. ועכשיו, אתה תפסת מישהו שהוא אחד מהחוליה, ואתה חוקר אותו. וכאן נשאלת השאלה, אתה חוקר אותו, אתה שואל אותו, זה, זה. האם מותר להרביץ? האם מותר לתת סתירה כדי שתוכל לקבל תשובה? נניח הבן אדם מתעלם ממך, האם מותר לך לתת סתירה? האם מותר לך לטלטל אותו בכוח? האם מותר לך לדפוק לו את הראש בקיר? האם מותר לך לצרוב אותו בסיגריות בוערות? האם מותר לך לתת לו מכות חשמל? מצד אחד, ביטחון המדינה, שזה מין מילת סל לאינטרסים של שמירה על הביטחון, אומר, מה זאת אומרת? יש כאן, בואו ניקח את המקרים הקיצוניים, יש כאן עניין של חיי אדם, אנחנו רוצים לדעת כרגע איפה שלושת הנערים החטופים, וזה אינטרס עליון. מצד שני, יש את מה שנקרא זכויות האדם הבסיסיות, וזכות האדם הכי גדולה היא הזכות לחיים, אבל זכות השנייה אולי בחשיבותה זה שלמות האדם על גופו. אתה לא יכול לגעת במישהו, להרביץ לו, לפגוע בו, כשאין לך זכות לכך. ולכן זו דוגמה למקרה ששתי זכויות מתנגשות אחת עם השנייה. והשאלות הן קשות ביותר. מצד אחד אתה רוצה להציל חיי אדם, שוב אני לוקח מקרה קיצון כי שם ההתנגשות היא מאוד חזקה. מצד שני, יש גבול למה שאתה יכול לעשות. אז השכל הישר אומר, אני לא יודע, השכל הישר של מי? השכל הישר שלך, שלו, שלי. אני תכף אחזור לדוגמה הזאת, כי אני רוצה לתת כמה דוגמאות. אז זה נושא אחד, למשל, שביטחון המדינה וזכויות האזרח מתנגשים. בואו ניקח נושא שני. סיכול ממוקד, אתם יודעים מה זה? כאשר יש עימות בינינו לבין הפלסטינים, לצורך העניין, ארגוני הטרור, בעזה יש תאי חבלה ואנחנו רוצים לפגוע במחבלים. עכשיו אין לנו דרך פשוטה להיכנס לעזה, אפשר עקרונית לפלוש לעזה, אבל זה אופרציה גדולה, אבל יש לנו מטוסים וטילים ומסוקים, ולכן עקרונית אנחנו יכולים לפגוע במחבלים בלי להיכנס לעזה. ועכשיו נשאלת השאלה, מתי מותר לי לפגוע באדם שהולך ברחוב בעזה או ישן בביתו. בהנחה שאני יודע שהוא מחבל, מותר לי? שאלה לא פשוטה, מה זה המשמעות? אני יודע שהוא מחבל. מה זה אתה יודע? איך אתה יודע? יש לך מקורות מודיעיניים שמהם אתה למד שהוא מחבל, אבל אולי המקורות המודיעיניים טועים? אולי זה מישהו שרוצה לנקום בו? וחוץ מזה, נניח שאני יודע שהוא מחבל, אז מותר לי להרוג אותה? אם זה בזמן מלחמה, ממש, בפועל, זה יותר פשוט. אבל כשאין פעולות, עכשיו, מותר להרוג בן אדם? אתה אמור להביא אותו למשפט, לא? אז מה, אתה גם התובע, גם השופט וגם המוציא להורג? אלה לא דברים פשוטים. עכשיו, צאו וחישבו, הרי הטילים שלנו לא כאלה מדויקים. הרבה פעמים אתה רוצה לפגוע ברכב נוסע, ורואים את זה הרבה פעמים כשצהל עושה סיכון ממוקד, אתה רוצה לפגוע ברכב נוסע, ואז אתה הורג את האדם, אבל גם נפגעים אנשים שסביבו. הרבה פעמים אתה רוצה לחסל אותו בעודו במיטה, ונהרגים גם ילדיו. זה מותר, זה אסור. מצד אחד ביטחון המדינה, מחייב שכן, כי המחבל הזה, מי יודע כמה פיגועים הוא עשה, ובעיקר אתה לא מוציא להורג על מעשי העבר. בעיקר עושים את זה, ולכן זה גם קראנו לזה, זה המצאה שלנו, השם. סיכול, אתה מסכל פיגועים. בשביל הסיכול מותר לפגוע. אז ביטחון המדינה מחייב, מצד שני זכויות האזרח, יש שם אנשים חפים מפשע מסביב. למשל, היה מקרה מפורסם, אתם צעירים יחסית, אבל לפני כמה 12 שנה, צהל פגע בטיל, בפצצה שהטיל על ביתו של ראש החמאס הצבאי, אין מחבל גדול ממנו, לא היה מחבל גדול ממנו בעזה, קלורו לו צלח שחדה, הטיל על ביתו פצצה של תום. והוא באמת נהרג. הברוך היה שיחד איתו נהרגו עוד 16 איש, מתוכם שני מחבלים קטנים ששותפים איתו שזה זה, ועוד 14 חפים מפשע. למה? כי פצצה של טון עושה נזק אדיר. ואז התעוררה שאלה לא פשוטה. זה בסדר? זה לא בסדר? מצד אחד ביטחון המדינה, מצד שני חיי אדם. דוגמה שנייה לבעייתיות. דוגמה שלישית, ניקח אולי טיפה משהו שונה. יש דבר שנקרא מעצר מנהלי. מעצר בדרך כלל הוא מעצר פלילי. כשבן אדם מבצע עבירה, המשטרה עוצרת אותו, אם יש ראיות אפשר לעצור אותו עד תום המשפט. אבל יש דבר שנקרא מעצר מנהלי, שאין לך ראיות שאתה יכול להביא לבית משפט, אין לך עדים. יש לך ראיות חסויות, למשל, יש לך מקור מודיעיני שלך, משטפ מה שנקרא, שאומר לך שפלוני אלמוני רוצה לבצע פיגוע. עכשיו, הוא לא יכול לבוא להעיד לבית משפט, כי אם הוא יעיד בגלוי, זה סופו. וזה גם סוף המידע המודיעיני שזורם אלינו. אז יש לך מידע סודי חסוי, שבמדינת ישראל על סמכו אפשר לעצור את הבן אדם במעצר מנהלי. עכשיו, לכאורה זה נשמע לכם הגיוני, הנה הוא בא ואומר וזה, זה ממש לא פשוט. זה הליך משפטי שלא נותנים לבן אדם להתגונן. אתה לא אומר לו מה אתה מייחס לו, אתה לא אומר לו מה המידע, אתה לא מאפשר לו לחקור את העד. זה פגיעה קשה מאוד בזכות לחירותו של אדם. ושוב, יש כאן התמודדות בין הצורך לדאוג לביטחון המדינה לבין זכויות האזרח, הזכות הבסיסית של הזכות לחירות. אתה מחזיק אנשים, אגב, אותו צלח שחדה שהזכרתי מקודם, ישב בישראל 7 שנים במעצר מנהלי. אחרי 7 שנים במעצר מנהלי יש גבול מתי אתה יכול, אין גבול רשמי, אבל ככל שהשנים עוברות יותר, אתה לא יכול להחזיק בן אדם במעצר מנהלי לכל חייו. ואז הוא שוחרר, אבל הנה תראו, הוא שוחרר, חזר לעזה, אז עוד היה בשליטתנו, ואחרי זמן קצר התחיל להקים רשת טרור, וזה וזה, והיה אחראי להרבה מאוד פיגועים. מצד שני, לא כל אחד הוא צלח שחדה, יש אנשים שהיו מעצר מנהלי שנים, ואחר כך לא עשו שום דבר. אלה שאלות מאוד מאוד קשות, אני אתן דוגמה רביעית ואחרונה, למרות שאני יכול לתת עוד 100 דוגמאות של האיזון, אבל אני רוצה להראות לכם שכמעט בכל צעד שגורמי הביטחון עושים, השאלה הזאת מתעוררת. האמת היא פתאום, בעודי אומר, חשבתי על מה שהיה בצוק איתן, באותו מה שנקרא יום שישי השחור, שחייל נחטף על ידי האויב, ואז כדי לחלץ את כל החיילים שהיו שם, הפעילו כוח אש מסיבי. גם זה של לפי הטענות נהרגו, אני לא יודע, ישראל טוענת משהו כמו 150 איש, ויש כאלה שטוענים שרבים מהם אנשים חפים מפשע אזרחים. הדבר הזה של לנהל מלחמה בתוך שטח אזרחי הוא דבר מאוד מאוד מסובך. זה נכון שמי שאחראי לכך זה החמאס, שמנהל את מלחמותיו מתוך אזרחים. אבל אנחנו לא רוצים לנהוג כמו החמאס, ונשאלת השאלה, מה המחויבויות שלנו? יש לנו פעילות מלחמתית בתוך אזור מיושב באזרחים, ופה השאלה, איזה חובות יש לנו אם בכלל? וגם כאן, אתה רוצה לדאוג לחיילים שלך, אז אתה מפעיל לכאורה כוח אש וזה, אבל מותר לך לעשות הכל כדי לחלץ אנשים. יש כאן אלף דילמות, הדוגמה שרציתי לתת שהיא מעולם אחר, למשל גדר הביטחון שמפרידה בין ישראל לבין יהודה ושומרון. פה אני, נדמה לי שעוד לא גמרו את זה לגמרי בגוש עציון, אבל חלק גדול ממנה בנוי. אבל גם שם, אתה בוחר את התוואי של גדר הביטחון, צהל בוחר את התוואי של גדר הביטחון, לפי המקום שהכי קל להגן ממנו על ישראל. אבל כתוצאה מכך, לפעמים מעבירים את הגדר בתוך שדות של פלסטינים, שהמשמעות היא שאדם גר בצד אחד של הגדר ושדותיו בצד השני. ואז או גר בצד אחד והעיר המרכזית או המקום המרכזי שהוא הולך נמצא בצד השני. אגב, זה יכול להיות מהצד הזה ומהצד הזה. וגם כאן זה לא דבר פשוט. אגב, עוד אפשרות שאתה מעביר את הגדר על הקרקע שלו, איפשהו מגדל את הזיתים שלו או מגדל את השדות שלו. אז פה באינסטינקט, אני מניח של כולכם, הדילמה כאילו פחות קשה, כי אתה אומר, גדר הביטחון, מצד אחד שומרת על הביטחון, ומצד שני, במה אתה פוגע? בזכות האדם לקניין, בקניינו של אדם, בפרנסתו של אדם, ובין גדר ששומרת על החיים לקניין, האיזון יותר קל. זה נכון, הוא יותר קל, אבל עדיין, נניח שיש שני תוואים אפשריים. תוואי אחד הוא קצת פחות טוב לביטחון, אבל הוא הרבה יותר עוזר לפלסטינים שאתה תוקע להם את הגדר באמצע השדות, באמצע החיים. אז אתה לוקח את זה או את זה. נתתי 5 דוגמאות, כמו שאמרתי לכם, אפשר לתת כמעט בכל דבר. אמבולנס שמגיע למחסום עם פלסטינית שהיא הולדת, מה אתה עושה? אתה עוצר אותו, אתה מעכב אותו, אתה קורא למפקד. אין סוף דוגמאות. גם כל המחסומים בכניסה לישראל, כמה אתה יכול לעכב אנשים? זה אין סוף דוגמאות. אלה שני אינטרסים מרכזיים שמתמודדים בינם לבין עצמם. ובכל נושא אתה צריך לנסות לאזן בצורה המיטבית כדי שתשמור על שני האינטרסים. הבעיה היא כמובן איך עושים את זה. ומי קובע איך עושים את זה? עכשיו, בדרך כלל האנשים שלא לגמרי מתמצאים בעולם המשפט חושבים שיש חוק על כל דבר. אין חוק על כל דבר. החיים מלאים בעיות חדשות וגם בעיות לא חדשות. אתה לא יכול בחוק להסדיר כל דבר. אז יש כללים בסיסיים, יש עקרונות, אבל אין חוק לכל דבר. ונשאלת השאלה, מי מחליט על זה? לפי איזה נורמות עושים את זה? לכן יש נורמות בסיסיות, חובה לשמור על הביטחון, אבל גם חובה לכבד את חייו של אדם, חירותו של אדם, קניינו של אדם. ועכשיו, בכל סיטואציה, אתה צריך להחליט, ואין תמיד חוק שמנחה. לפעמים יש. וגם שיש חוק, הוא רק נותן מסגרת על. למשל, ניקח את הדוגמה של מעצר מנהלי שהסברתי לכם, שהמשמעות היא לעצור בן אדם בלי לנהל נגדו משפט פלילי. החוק אומר, יש חוק בישראל שמאפשר את הדבר הזה. אגב, חוק בישראל מאפשר את הדבר הזה על אזרחי ישראל. יש חוק בשטחים, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל בישראל ובשטחים יש שתי מערכות דינים נפרדות. בישראל חלים חוקי ישראל הרגילים, חוקי הכנסת. ביהודה ושומרון חלות מערכות דינים אחרות. זה ממש מסובך, אני לא אכנס, אבל בראש ובראשונה החוק הצבאי, החוק הצבאי שמי שמחוקק אותו זה המפקד הצבאי, אבל גם קצת חוק ירדני, וגם על ישראלים שחיים ביהודה ושומרון, כלומר, אתם לצורך העניין, יש חוקים ישראלים מסוימים שחלים עליהם כאן. אבל על הפלסטינים שחיים באיוש, לא חלים חוקי ישראל, חלים חוקי ממשל צבאי. לצורך העניין. אז יש חוק בשטחים שמאפשר לעצור אדם במעצר מנהלי, אבל גם בישראל, שתדעו את זה, יש חוק שמאפשר לעצור אזרח ישראלי במעצר מינלי. והרבה פעמים אנחנו חושבים, טוב, מעצר מינלי זה לא עלינו, אבל זה כן עלינו. והיו אזרחים ישראלים, לשמחתנו, מעט. אני יודע, באחד בשנה, שני בשנה, זה הסטטיסטיקה ב-20 שנה האחרונות. אבל כשזה קורה לאותו אחד, זה מאוד לא נעים. כי מה המשמעות? מה זה מעצר מינלי? שר הביטחון חותם על צו מעצר. בדרך כלל אי אפשר לגלות את הסיבה המדויקת. אומרים, בגלל שאתה עוסק בטרור, מי אמר? מה אמר? תן לי לחקור. באים לבית משפט, לבית משפט מראים את החומר, ובית משפט צריך לאשר את זה. אבל אתה בערפל. כלומר, אם אתה באמת עוסק בטרור, אז אתה יודע למה. אבל כאילו ברמה הרשמית לא אומרים לך ואתה לא יכול לחקור או מעט מאוד יכול לחקור. וזה דבר מאוד בעייתי. אגב, היו שנים, אזרחי ישראל, אמרתי לכם, יש בודדים, יהודים אגב, אזרחי ישראל יהודים וערבים. אחד, שניים בשנה, עכשיו נדמה לי יש איזה אחד או שניים גם, אבל בשטחים יש עכשיו כמה מאות, והיו שנים שהיו כמה אלפים. וזה דבר לא פשוט. אז כאן יש חוק. מה החוק אומר? החוק אומר שאם מצל בישראל, לצורך העניין, שר הביטחון או בשטחים מפקד צבאי, שמבן אדם נשקפת סכנה ממשית לביטחון המדינה, זה לא במילים האלה אבל בגדול, הוא יכול להורות צו. אוקיי, סכנה ממשית לביטחון המדינה זה עניין של שיקול דעת, נכון? אבל חוק לא יכול להגיד יותר מזה. אז מה עושים כדי לאזן? קודם כל, הפסיקה, פסקי דין מפרשים את החוק. זו השיטה שלנו וכמעט של כל חברה דמוקרטית ליישם חוק ומשפט. אתה לא יכול לכתוב בחוק אלא נוסחאות כללית. אתה חייב לרדת לרזולוציות. איך עושים את זה? על ידי בתי משפט, שהם קובעים כללים והלכות ומיישמים. וגם הם אחרים בכל מקרה פרטני. כי החוק על מעצר מנהלי אומר ששר הביטחון יכול להורות על מעצרו של אדם במעצר מנהלי, ויש שתי מגבלות עיקריות. אחת, הזמן מוגבל, אתה יכול לעצור אותו רק עד 6 חודשים, אבל עלייה וקוץ בה, מה קורה אם אתה צריך להאריך? אתה יכול להאריך כל פעם ב6 חודשים. כאילו 6 חודשים אומרים לך דיר בלק, אבל עקרונית אפשר 6 ו6, וכמו שאמרתי, אותו צלח שחדה ישב בישראל, נדמה לי, 7 שנים במעצר מינלי. 0.5 שנה ועוד 0.5 שנה, ככה העריכו. אז זה מגבלה, אבל לא דרמטית. המגבלה האמיתית, שנועדה לאזן כהלכה בין שני האינטרסים של ביטחון המדינה וזכויות האזרח, עם מה? היא העובדה שבית משפט חייב לאשר את המעצר המינלי. ולכן החוק קובע שכל פעם שחותמים על המעצר מנהלי, תוך 48 שעות בישראל, חייבים להגיע לבית משפט. עכשיו לא הלכו לסתם בית משפט, אתם יודעים, יש בית משפט שלום, מחוזי ועליון, ולכל אחד יש נשיא שלום, נשיא זה. אמר המחוקק, על מעצר מנהלי של אזרח ישראלי צריך ללכת לנשיא של בית משפט מחוזי, שזה שופט מאוד בכיר. כי סומכים על הנשיא שהוא יראה את כל החומר שבגללו הורו על המעצר המנהלי, והוא יאזן. מה אני רוצה לומר? שזו הערובה האמיתית לשמור על חירותו של אדם, ושהמפקד הצבאי לא ישתולל, היא בקיומו של בית משפט. כי המפקד הצבאי, תחשבו על זה, ושר הביטחון, בראש ובראשונה רוצים לשמור על ביטחון האזור, ביטחון המדינה. אני לא בטוח שהם שמים באמת ככה לנגד עיניהם את מה, יש להם בעיה ביטחונית, הם דואגים נורא, ובצדק הם דואגים. אבל מי שחייב לאזן זה בית משפט. וגם בדוגמה הזאת, אבל גם כמעט בכל דוגמה שאני אתן, בלא בית משפט אין לחברה חיים. כלומר, יש חיים, אבל חיים של ג'ונגל. ולכן אנחנו חייבים לשמור על המוסד הזה שנקרא בתי משפט, ולתת להם עצמאות. כי בית משפט שהוא פוליטי, שהוא נבחר על ידי פוליטיקאים, שהוא מושפע על ידי פוליטיקאים, לא יכול לתפקד. אם בית משפט מפחד מהפוליטיקאים, או אם בית משפט מפחד שאם הוא ייתן פסק דין לא, שלא ימצא חן בעיני מישהו, יפגעו בו, יקצצו לו את השכר, יחליפו את השופט, אז זה לא רציני. ולכן יש רעיון מאוד חזק של א', בית משפט הוא לא פוליטי, ב', בית משפט חייב שתהיה לו עצמאות, הוא חייב לנהל בככה מערכת עצמאית. ובזכות הדבר הזה בישראל יש, כמו שאמרתי, מעט מאוד עצורים מנהליים בשטחים. גם זה מגיע לבית משפט, אבל זה מגיע לאיזה בית משפט? צבאי. ובית משפט צבאי, מטבע הדברים, זה לא בית משפט אזרחי. אמנם יש להם עצמאות, ואמנם יש להם חקיקה וזה, אבל בכל זאת, בית משפט צבאי. יש משפט ידוע שאומר, אני חלילה לא רוצה, יש לי חברים טובים, ואני חושב שבתי המשפט הצבאיים בישראל הם באמת בתי משפט לכל דבר ועניין, ועושים צדק. אבל לא על בתי משפט צבאיים בישראל. יש טענה שאומרת שהיחס בין משפט צבאי למשפט הוא כמו יחס בין מרש למוזיקה קלאסית, בין מרש צבאי למוזיקה קלאסית. כלומר, זה סוג מאוד שונה של משפט. אבל באמת בישראל, אני חושב, גם לא הייתה לנו ברירה, אנחנו עוד מעט 50 שנה מנהלים פה מערכת של בתי משפט צבאיים, והיו חייבים ליצור מערכת עצמאית ואמיצה. יש שופטים צבאיים מאוד אמיצים, אני חושב, כי זה לא פשוט, בניגוד לעמדות של הפיקוד. הרי הם מוסמכים לבטל צו של מפקד צבאי שהוא הרבה פעמים בכיר מהם. כלומר, יושב איזה, אני יודע, מסגן אלוף, ונותנים לו תפקיד לבטל צו, אם הוא מוצא שיש הצדקה, של אלוף. אז זה לא פשוט. בכל מקרה, זו דוגמה אחת שניסיתי להסביר, א', מה הבעייתיות. אני מקווה שהבנתם מה הבעייתיות לקחת בן אדם מעצר מנהלי. חייב כל אדם לראות את עצמו כאילו הוא בבוא היום מוצאים נגדו צו מעצר מנהלי, ואז נורא קל להבין את הבעייתיות. פתאום באים שוטרים, לוקחים אותך, נותנים לך צו של שר הביטחון, ואומר לך, אתה במעצר מנהלי בגלל מעורבות בטרור. למה? מי? מה? בשנייה שאתה חושב את זה על עצמך, הבעייתיות ברורה. אז נכון שאנחנו לא מתייחסים אל עצמנו ואל אחרים אותו דבר, אבל תנסו. זה תרגיל מחשבתי חיוני. אני אתן עכשיו כמה מילים על הדוגמה השנייה שהזכרתי, וזה הנושא של הפעלת אמצעי לחץ בחקירה. אגב, אני דיברתי על חקירת שב"כ, אבל לכאורה אפשר גם לדבר על חקירת משטרה. גם המשטרה רוצה לחשוף את האמת ורוצה למנוע פשעים. אז אני לא מדבר אם יש לנו פשעי שחיתות. כל אחד מבין שבשביל לחשוף שחיתות אפשר לחקור היטב, אבל הרעיון של להרביץ לבן אדם שיגלה לך איפה השחיתות הבאה, או מתי עומד לעבור עוד כמה מאות אלפי שקלים באופן לא חוקי, זה כל אחד מבין שזה לא רציני. אבל אם יש לך ארגון פשיעה שעוסק בפיצוצים ובסחיטת דמי חסות ורוצח אנשים, אז אולי גם שם אפשר להשתמש באלימות בחקירה. במדינת ישראל, שוב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל עד לפני 16 שנים זה היה חוקי ומקובל, אני לא אגיד כדבר שבשגרה, אבל היה חוקי ומקובל כדבר לא בשגרה, אבל היו עושים את זה לא מעט, להשתמש בחקירות שבק באמצעי, קראו לזה אמצעי לחץ פיזיים בחקירה. דהיינו, כיוון שהכירו בצורך למנוע פיגועי טרור ולקבל כמה שיותר מידע ממחבלים, הייתה רשות לשבק, לחוקרי השבק, להשתמש בלחץ פיזי בחקירה. עכשיו שוב, אמרתי לכם, גם כאן אפילו לא היה חוק, כאן היה איזה קביעה של ועדת חקירה ממלכתית בשם ועדת לנדוי שקבעה את זה, אבל אי אפשר בחוק או בוועדות, אי אפשר לתת יותר מדי פרטים, כי אין זה. אז אמרו, מותר להשתמש כדי למנוע, לסכל פעולות טרור, מותר להשתמש במידה מתונה של לחץ פיזי. עכשיו נשאלת השאלה, מה זה מידה מתונה של לחץ פיזי? סתירה, אגרוף, דחיפה, טלטול? זו שאלה שאין לה תשובה ברורה. בפועל הטענות היו שמשתמשים באמצעי לחץ לא מבוטלים. העניין הוא שגם קשה לדעת, למעט אם אתה יודע את האמת, כי המחבלים היה להם אינטרס לטעון שמרביצים להם והורגים אותם ממכות, גם כדי להצדיק את זה שהרבה פעמים מחבלים דיברו בחקירה ומסרו מידע נגד חבריהם, ואז הדרך היחידה שלהם להצדיק את זה, מה הם יגידו, פעלנו בחקירה, נשברנו, אז אומרים, וואי, הרגו אותנו במכות, קיבלו עלינו סיגריות, עשו לנו הלם חשמלי, היה סיפורי זוועה מפה ועד להודעה חדשה. אבל גם חלק מהעניין זה תעמולה נגד מדינת ישראל, בסוף הם האויב. אבל גם אם מנקים את מה שטענו הפלסטינים שנחקרו בשב"כ, נסתכל על מה שישראל אישרה, ישראל אישרה לא מעט שיטות של אמצעי לחץ פיזי בחקירה, גם באופן רשמי אישרו את זה, ופה עלתה שאלה האם זה חוקי. למשל, בכל העולם פחות או יותר, הרעיון של להפעיל אמצעי לחץ להרביץ בשפת העם בחקירה נתפס כצעד בלתי חוקי לגמרי, וישראל חיה כחלק מהעולם, ולישראל יש בעיה לעשות משהו שהוא לא חוקי לפי המשפט הבינלאומי. אבל נעזוב את המשפט הבינלאומי, גם לפי המשפט הישראלי הדבר הזה לא פשוט בכלל, כי לא היה שום חוק ואין שום חוק שמרשה, שנותן רשות להפעיל אמצעי לחץ בחקירה, שזה דבר מדהים. הכנסת, כידוע לכם, יכולה לחוקק כל דבר, ולכאורה מה הבעיה לחוקק חוק הזה? ועובדה שבמדינת ישראל לא נחקק חוק הזה אף פעם. לפני 16 שנה יצא פסק דין של בית המשפט העליון שקבע שכיוון שאין חוק שמרשה להפעיל אמצעי לחץ בחקירה, וכיוון שמדובר בפגיעה קשה בזכות האדם לשלמות גופו, אסור להפעיל בחקירה אמצעי לחץ, נקודה. אבל בחוק העונשין, אני מניח שאתם קצת יודעים, אם אסור לך להרביץ למישהו, נכון? אסור לך לראות במישהו. מתי מותר לך לראות במישהו? הגנה עצמית. אם זה הגנה עצמית, כלומר בן אדם בא לתקוף אותך, אז מותר לך בבחינת הקם להורגך השכם להורגו. ואם אתה יורה בבן אדם סתם, זה רצח, תקיפה, תלוי מה קרה, הרג. אם אתה יורה בו כי הוא איים עליך באקדח או ירה לעברך, אז יש לך הגנה. זה סייג לאחריות פלילית. זה נקרא הגנת הצורך. היית צריך לעשות, זה לא היית לבך ברירה. יש איזה תנאים, למשל, שזה איום מיידי. לא שאתה שומע שבעוד יומיים הוא יבוא ויפגע בך, אלא ממש עכשיו. כי אם זה בעוד יומיים, תצטל המשטרה. וצריך שתהיה פרופורציה, שיהיה יחס הוגן. נניח, אם הוא בא לתת לך סתירה ואתה יורה בו, אז ברור שאין לך הגנת הצורך. לכן אמר בית משפט, אבל למרות שאסור, אסור להרביץ, אסור לראות, אסור להפעיל לחץ, אבל אם זה סיטואציה של הגנת הצורך, הבן אדם לא יעמוד לדין פלילי, חוקר השב"כ. כלומר, ההגנה עצמית היא במובן הרחב, למרות שעל חוקר השב"כ כרגע אף אחד לא מאיים על שלמות גופו, כיוון שחוקר השב"כ חובתו היא להגן על כלל אזרחי המדינה. אם למשל הוא תופס מחבל והוא יודע, לא חשוב איך, הוא יודע שהמחבל שם פצצה באיזשהו מקום ועומד, הפצצה עומדת להתפוצץ, ואתה חייב לברר איפה הפצצה. יש לך, אם הפעלת עליו לחץ ולצורך העניין הרבצת לו, אבל ברמה לא מוגזמת ותואמת לחומרת האיום, יש לך הגנה שנקראת הגנת הצורך. לפעמים זה נקרא סיטואציה של פצצה מתקתקת, שזה לא חייב להיות, זה שם קוד כזה, זה שם קוד. כלומר, בית המשפט עשה איזון שאומר אסור להפעיל לחץ בחקירה, אבל אם יש סיטואציה של סכנה קרובה ומיידית והפעלת אמצעי סביר לעוצמת הסכנה, וברור ככל שהסכנה יותר גדולה ככה האמצעי יותר יכול להיות יותר רציני, אז החוקרים מוגנים מהעמדה לדין פלילי. עכשיו, זה נושא רגיש, זה נושא בעייתי, בעולם לא מקבלים את זה בהרבה מקומות, אמנות בינלאומיות מתקשות לקבל את הדבר הזה, אבל מדינת ישראל היא מדינה שלא חיה בתנאים פשוטים. הרבה פעמים אנחנו אומרים, פה זה לא שוויץ, ואין ברירה. והנושא הזה שבית המשפט הכיר בו הוא נושא שמלווה אותנו הרבה שנים. אגב, שכחתי להגיד, זה מצחיק קצת, כל הדוגמאות שהבאתי לכם זה תיקים שאני הופעתי בהם בבית משפט. למה זה מצחיק? כי באמת יצא לי במשך הקריירה שלי, כיוון שהייתי במחלקת הבגצים, כל התיקים האלה, למשל, אדם רוצה להשתחרר ממעצר מנהלי, אמרתי לכם שצריך בית משפט צבאי, אבל אפשר להגיש עתירה לבגץ, לבית המשפט העליון, נגד החלטת מעצר מנהלי, ואני הופעתי בלא יודע כמה תיקים של מעצר מנהלי. והגנתי על הזה. סיכול ממוקד שהזכרתי מקודם, שאני אולי אגיד עליו כמה מילים, יהיה לי זמן. צהל התחיל להפעיל את השיטה הזאת של סיכוד ממוקד בשנת 2001 במסגרת האינטיפאדה. והוגשו עתירות לבגץ לחייב את צהל להפסיק לעשות את הדבר הזה בטענה שזו פעילות לא חוקית. אני הופעתי והגנתי על האמצעי של סיכוד ממוקד. אמצעי לחץ פיזי בחקירה, במשך איזה 10 שנים אני הופעתי בתיקים כאלה, שאנשים טענו שמפעילים עליהם לחץ פיזי בחקירה ודרשו להפסיק, ואני הסברתי למה מותר לדעתי להמשיך. גדר הביטחון, כל הדוגמאות שאמרתי ועוד מהדוגמאות אחרות, פשוט כי אני עסקתי הרבה מאוד בענייני ביטחון, ולכן זה נושא שקל לי לדבר עליו וקרוב לליבי, הנושא של האיזון בין ביטחון המדינה לזכויות האזרח. אגב, בחלק מהמקרים זכיתי, וכמו שקורה בחלק מהמקרים בחיים הזה, בחלק מהמקרים הפסדתי. בנעוריי היה ספר על עורך דין שאף פעם לא הפסיד, אבל אני עוד לא זכיתי להכיר במציאות עורכי דין. בתיק הסיכול הממוקד זכינו, ובית משפט הכיר בכך שסיכול ממוקד זה אמצעי חוקי להגן על ביטחון המדינה. למרות שאתה מחסל מישהו מלמעלה, מטיל, ואתה לא בהכרח יודע, אבל יש לזה תנאים. עוד מעט אני אגיד על זה כמה מילים. לעומת זאת, בנושא אמצעי לחץ בחקירה של השבק, שלפני כן אמרתי לכם שהיה חוקי, לפני 15 שנה נקבע בפסק דין מה שאמרתי הרגע. אתה לא יכול להפעיל את זה, רק בנסיבות מאוד מצומצמות, שיש סכנה מוחשית ומיידית לחיי אדם. ואז גם אתה לא רשאי, אבל אם תעשה את זה, תהיה לך הגנה. אז אני אקח עוד דוגמה אחת, ברשותכם רק שנייה, עם כל הכבוד לזה אחד פה. אני אקח עוד דוגמה אחת שהזכרתי ובזה נסתפק. הנושא של סיכול ממוקד שהוא נושא נורא מעניין. למה הוא מעניין? כי בניגוד לנושאים אחרים, כשישראל התחילה לעשות את הדבר הזה, זה היה כמעט תקדים בינלאומי. בעולם לא כל כך הבינו והתנגדו, והיה להם קשה מאוד לקבל את השיטה שישראל מפעילה. במפתיע, בנושא הזה, ישראל יצרה תקדים, ולמשל ארצות הברית שבזמנו תקפה, אפילו ארצות הברית תקפה את ישראל, איך אתם יכולים לעשות דבר כזה וזה, בשלב מסוים עברה לעשות בעצמה סיכולים ממוקדים, שזה דבר מעניין. בסיכול ממוקד, שוב, הסברתי לכם מקודם את הבעייתיות שבדבר. אתה יורה טיל, א', הכי בעייתי, האם אתה יורה אותו לאדם הנכון? איך אתה מוודא שזה האדם הנכון? הרי זה מהשמיים. דבר שני, האם באמת זה לגיטימי שמחליטים להרוג בן אדם לא בעת מלחמה ממש, אלא בעת רגיעה נקרא לזה? האם זה לגיטימי? האם זה חוקי? האם זה הגיוני בכלל? בעיה שלישית, מה קורה עם נפגעים אחרים, עם הסכנה שאתה תפגע בחפים מפשע? וגם כאן יש שאלה, נניח שאתה בטוח, השאלה הראשונה שאתה יודע בוודאות שזה הבן אדם, אל תשאל אותי למה, יש לך מרגל שעומד למטה ואומר, הרגע עבר כאן ראש החמאס בעזה, והוא מדווח למסוק. נשמע מדע בדיוני, אבל אולי נניח שדברים כאלה יכולים לקרות. נניח שאנחנו יודעים ב-100%. אבל גם ברור שיכולים להיפגע חפים מפשע. מה המחיר שמותר לשלם, שמותר לנו לגבות? נניח שזה מחבל רציני ועומד לידו ילד. אחד. נניח. שניים. חמישה. עשרה. לכאורה אתם יכולים לבוא ולהגיד גם הרבה. למה? כי אם לא נהרוג את המחבל הזה, מחר הוא יכול להוציא פיגוע בגן ילדים ישראלי ויהרגו 10 או 20 ילדים חלילה שלנו. ואז חייך וחיי חברך, חייך קודמים. אבל האם זה באמת עובד ככה, השיטה הזאת? האם זו שיטה סבירה? שלא לדבר על בריא ושמע, בריא עדיף, כי כרגע יש לך מצב שבריא שיפגעו אנשים חפים מפשע בסביבתו. אלה שאלות מאוד מאוד קשות. וגם כאן, אמרתי לכם שהופעתי בבית משפט, בפסק הדין שנתן בית המשפט, הוא לא יכול היה לקבוע כללים ברורים. אבל למשל, לגבי השאלה הזאת, הוא אמר מין אמירת סל כזאת, שהיא הגיונית, והיא גם מעוגנת במשפט הבינלאומי שמחייב את ישראל. הוא אמר שצריך לשקול מה התועלת הצבאית שתצמח כתוצאה מהפגיעה באותו אדם, מחבל, לעומת מה הנזק שיגרם לחפים מפשע. עכשיו, במקרי קיצון זה קל להחליט. אם יש מחבל אחד גדול ככל שיהיה, אבל סביבו עומדים, או הוא יושב במקום שיושבים עשרות אזרחים חפים מפשע, אסור לפגוע בו למרות שהוא יכול אחר כך להוציא פיגוע. אבל אדם אחד מחבל מול עשרות. במקרה השני, שיש אדם אחד, או סליחה, שיש 40 מחבלים וביניהם נמצא אזרח אחד. אז גם כאן, כל אחד מבין, ומדובר על 40 מחבלים שמתכננים פיגועים, כל אחד מבין שמבחינת הפרופורציה אפשר לעשות את זה. אבל באמצע זה המון שאלות, ונשאלת השאלה מי מחליט על זה. מי מחליט? עורך דין? פרקליט? בית משפט? והתשובה היא שמי שמחליט על זה זה המפקד הצבאי בשטח, מי שמפקד על הפעולה. הוא מחליט על זה. למה? כי המשפטנים לא אמורים לנהל את המדינה. המשפטנים אמורים ללוות את הדרג המבצע, ללמד אותם את הכללים ואת החוקים. אבל הם לא אמורים לנהל, הם אמורים לתת מסגרת. מי שצריך להחליט זה האחראי. אני פעם הייתי, שמעתי הרצאה של מפקד חיל האוויר בתקופה שזה היה מאוד לוהט הדבר הזה. הוא אמר שזה, הוא לא מקנה בעצמו במובן זה שזה דילמות מאוד מאוד קשות. תחשבו, יושב מפקד חיל האוויר שצריך הרבה פעמים לאשר בעצמו פעולות כאלה, והוא צריך להחליט, אומרים לו, יכולים להרג 3 אזרחים, 3 ילדים, 3 ילדים של המחבל, כי הם איתו באוטו. אז מה, בגלל שהם ילדים של מחבל, אז מותר לפגוע בהם? והוא צריך להחליט מה נחשב מידתי, פרופורציונלי. סיוט. לגבי השאלה הראשונה שאמרתי, זה יותר קל. איך יודעים מתי מותר להחליט שההוא שם למטה זה? צריך ראיות חזקות ומשכנעות שזה המחבל. ברור שאתה לא יכול לראות סתם, לחסל בן אדם. צריך ראיות חזקות ומשכנעות שאתה פוגע באדם הנכון. עכשיו, יש כאן כמובן עוד אין סוף שאלות שצריך לדון, אבל נתתי לכם את התמצית. אני רוצה לסכם ולומר ככה. בנושא הזה, יש פה, כמו שניסיתי להסביר בכל דבריי, שני אינטרסים מאוד חזקים. מה שנקרא ביטחון המדינה ומה שנקרא זכויות האזרח. והם מתנגשים וצריך לאזן אותם. ואתה מאזן אותם על ידי נוסחאות. אתה לא יכול ללכת רק על ערך אחד. זה לא תואם את המשפט הבינלאומי, אבל זה בראש ובראשונה לא תואם את ערכינו כמדינה יהודית ודמוקרטית. ובראש ובראשונה את ערכינו כמדינה יהודית. כי כל הכללים האלה של כבוד האדם וחיי אדם וחירות האדם, אלה כללים של היהדות. אנחנו לא למדנו אותם לא מהמהפכה הצרפתית ולא מהמהפכה האמריקאית, אלא מתורת ישראל וממורשת ישראל לפני 2000 שנים. ויש כאן שאלות לא פשוטות ומעניינות, וזה חלק מהעבודה שלנו בשירות הציבורי, לדעת לאזן בין הדברים. אז זהו, אני אעצור כאן, ואומנם חשבתי ואמרתי שאני אדבר, גם לא אכפת לדבר במסגרת שאלות, אבל כיוון שבכל זאת אני רוצה שנתקדם, אז מה שאני מציע שנעצור כאן, ואם יש לכם שאלות, קודם כל בנושא הזה שדיברתי, תתרכזו בזה, ואחר כך אני אפתח את זה לשאלות באופן כללי על מה שאתם רוצים לשאול. בבקשה.
לשאול כמה אפשרות של נקמה מצד המדינה היא מותרת מבחינה משפטית. אני יודע שהיה מבצע אחרי הטבח במינכן, מבצע זעם האש, שהיה מבצע שהוא מבצע של נקמה כאילו במותו. כמה אפשרות של נקמה, גם בסיכול ממוקד, האם המערכת המשפטית מתירה אותה או לא?
שאלה מעניינת. התשובה לכאורה פשוטה ביותר. התשובה היא אפס. כלומר, נקמה זה לא דבר שמותר בשבילו לבצע צעדים משפטיים. למשל, בוא נתחיל בדבר פשוט. כאשר בן אדם, לא בענייני ביטחון, סתם, או גונב, שודד, אונס, אתה מעמיד אותו לדין ומכניס אותו לעשר שנות מאסר. מה המשמעות, למה אתה נותן לו עשר שנות מאסר? זה שאלה בסיסית בתורת המשפט, ויש לזה כמה תשובות. תשובה אחת, אתה רוצה, הוא אדם שמסכן את החברה, אתה רוצה להרחיק אותו מהחברה. נכון? זו התשובה הגיונית. הבן אדם מסוכן, הוא מרביץ לאנשים, הוא אונס, הוא שודד, הוא אני לא יודע מה. זו תשובה אחת. אבל זה לא תמיד תשובה בלעדית. למה? כי בוא ניקח אדם זקן, סתם, שהוא חלש וזה, והוא 50 שנה רב עם אשתו, ובסוף נמאס לו, והוא רוצח אותה, חונק אותה בלילה. עכשיו, זה בן אדם שהסיכון, הוא כל חייו לא עשה שום דבר, הוא רק את האישה המעצבן, סליחה, האישה הזו שהצבנה אותו, אותה הוא הרג. הסיכון שיש ממנו הוא אפס. כי הוא לא פגע בזבוב אף פעם. הוא פשוט לא יכול היה יותר. אז מה, אז לא נשלח אותו לכלא? אז אתה שולח אותו לא בגלל סכנה שיש ממנו. אז למה אתה שולח אותו? זה בגלל כמה סיבות נוספות. קודם כל יש דבר שנקרא הרתעת הרבים. אתה לא צריך להרחיק אותו, אבל אתה צריך להרתיע את הרבים, שאנשים ידעו שהם לא יכולים להרוג את אשתם, את נשותיהם, ולצאת איזה. אבל יש עוד שיקול אמיתי, והוא שיקול שאתה קורא לו נקמה, אנחנו קוראים לו שיקול הגמול. צריך להיות גמול, שכר ועונש. לכן גם במשפט פלילי רגיל, השיקול הזה נכנס, אבל זה שיקול כחלק משיקולי הנישה. כאשר מדברים על מה שאני אומר, סיכול ממוקד למשל, השיקול של נקמה אסור לו בשום אופן. למה? כי את זה אפשר להכניס, סיכול ממוקד, הלגיטימציה היחידה שיש לו, זה כי אתה עושה משהו מאוד מאוד חריג, אתה לא מעמיד בן אדם למשפט, אתה מאתר אותו ואור אותו. הדרך היחידה שאפשר להצדיק את זה, או הצידוק היחיד שיש לזה, זה כדי לסכל פעולות עתידיות אישיות שלו. ולכן אם זה בן אדם שהיה מסוכן, אבל עכשיו, כחלק ממשהו, אין לו ידיים, אין לו רגליים, אין לו לשון, לא יודע מה. והוא לא מהווה סיכון עתידי, אגב, זה לא דוגמה דמיונית. אותו אי אפשר לפוצץ או לסכל, כי הוא לא מהווה סיכון אישי. אבל למשל, את השייח יסין, אם אתם יודעים מזה, זה היה המנהיג הרוחני של ארגון החמאס, שהיה נכה, ממש, הוא לא יכול היה ללכת לבד, להתנייד, הוא היה הולך... או שהיו מרימים אותו על כסא גלגלים. מדינת ישראל סיכלה. למה? כי הבן אדם היה מסוכן, לא בגלל שהוא היה הולך ויורה באנשים, אלא כי הרעיונות שלו וההוראות שלו סיכנו אלפי אנשים בישראל. ולכן אתה לא עושה את זה בשביל נקמה. אתה רוצה נקמה או אתה רוצה, נניח שעל זה, תתפוס את הבן אדם, תביא אותו למשפט. אתה לא הורג בן אדם בגלל נקמה. מינכן זה סיפור, קודם כל סיפור מלפני 40 שנה, ושם העילה העיקרית, אני חושב, שמדינת ישראל, לפי הטענות, עשתה את הדבר הזה, הייתה הרתעה. כי רצו להרתיע מחבלים אחרים שידעו. אני לא חושב שזה היה נקמה.
אני רוצה לשאול על מצב מנהלי. אני מבין שאתה אומר שזה אזרחים ישראלים, לא על רקע טרור, או לפחות לא טרור קלאסי. מה הסטנדרטים? איזה סטנדרטים שונים מאשר... והאם בעצם... לא מעצר
מנהלי
הקלאסי שאנחנו מכירים, מה
הסטנדרטים
לזה, האם יש
הגבלות
שונות?
אין דבר כזה מעצר מנהלי לא על רקע טרור, כי למשל מעצר מנהלי כדי למנוע עבריינות פלילית רגילה אסור. תכף אני אחזור לשאלה שלך. למשל, כל פעם שיש מה שנקרא פיגוע פלילי, משפחות פשע רוצחות אחת את השנייה, או שבן אדם ברחוב עובר והוא נפגע מירי, למה? כי ניסו לעשות איזה חיסול. האמת שאני אשמח, אבל אני לא יודע אם זה אפשרי. תודה. אז הייתי צריך להגיד לי את זה לפני שעה. אתם רואים אותי?
אתה רוצה להחליט את זה כשאת
בעיה? כן, אין לי בעיה. טוב. אני אלתן לכם אווירת מלחמה. טוב טוב, אני כבר מתחרט על הכל. בוא נראה עכשיו. מד? לא, לא, זה בסדר, רק שומעים? שזה עובד. עובד? בסדר. מרוב בעלה מהרשע הארטילרית שכחתי את השאלה. מעצר מיני רגיל. בקיצור, התחלתי להגיד שכל פעם שיש מין פיגוע פלילי כזה שומעים? כן, כי אני לא רואים. בסדר. אני שומע. בסדר. התחלתי להגיד שכל פעם שיש מין אירוע פלילי כזה, עולה תמיד הצעה לעשות מעצר מנהלי גם בעולם המשפט הפלילי שהוא לא ביטחוני. ותמיד אנחנו מתנגדים, כי אנחנו חושבים שמעצר מנהלי זה אמצעי כל כך בעייתי. כלומר, א' צריך לעשות את זה בחקיקה, כי החוק מאפשר את זה היום רק לביטחון המדינה. אבל אנחנו חושבים שזה דבר כל כך בעייתי שכדאי להיזהר בדבר הזה. ולכן מעצר מנהלי אפשרי רק לנושא של פעילות טרור, פעילות על רקע לאומני. עכשיו, אני לא יודע למה התכוונת, אבל אין הבדל. כלומר, פלסטיני שרוצה להרוג יהודי, או יהודי שרוצה להרוג פלסטיני, בשניהם אפשר להשתמש בכלי הזה של מעצר מנהלי. יהודי שרוצה ערבי, לפגוע בערבים, ערבי שרוצה לפגוע ביהודים. בזה אין הבדל. מה שיש הבדל, כמו שאמרתי לכם, אזרחי המדינה, בגלל שמדובר באזרחים, המדינה מאוד מאוד מצמצמת, בין אם זה יהודים נגד ערבים, בין אם זה ערבים נגד יהודים, מעט מאוד משתמשים באמצעי הזה של מעצר מנהלי. לעומת זאת, בשטחים, בגלל שיש מצב הרבה יותר נפיץ, הרבה יותר רגיש, משתמשים, וגם כאן, אני מניח שעל כל יהודי שנעצר במעצר מנהלי, יש 100 או 300 ערבים, וזה לא מפתיע מן הטעם שבסופו של דבר, עיקר הפיגועים, או כמעט כל הפיגועים שמבוצעים בשטחים, זה של ערבים נגד יהודים. זה ענה לך לשאלה? אז נמשיך, כן.
אני רוצה לשאול על ההנחות הבסיסיות שאתה אומר של הדיון שאתה הצגת אותו. מה שמפריע לי, ואני חושב שלרבים בעניין הזה, בשיח הזכויות שאתה הצגת, זה חוסר של מושג שנקרא אורדניות. כלומר, ההנחה היא שהיא א' שכל אדם נולד עם זכויות טבעיות, ושהוא מעולם לא מאבד אותם, ותמיד יש התנגשות בין זכויות, ואיזשהו מצב שבו נשללות מהאדם הזכויות, אלא שמה שמאוד מאוד יכול להשפיע על התמונה ועל היישומים גם הסופיים שלנו.
הייתי מתייחס אם הייתי מבין את השאלה. מה במה שאני אמרתי סותר את השאלה, את נקודות המוצא שלך?
המושג אובדן זכויות הוא לא מוזכר. כלומר, אין שום מצב שבו, למשל, אדם מגיע לחקירה, כן? הדוגמה של חקירה. אי אפשר להפעיל, אלא כן, זה מגיע למצב שבו יש קטן פנקס. בהנחה שהבן אדם מניח שקטן פנקס בבית משפט בעבירה, כן? אף פעם לא מניח שהבן אדם קיבל את זכויותיו בתוצאה ממעשה שלו.
אובדן זכויות במקרה הזה. קודם כל כן, תלוי איזה זכויות. התשובה היא לא. שיח הזכויות או השיטה הדמוקרטית שלנו יוצאת מתוך הנחה שיש זכויות שמוכנות לאדם, והזכויות מלוות אותו ויש לו אותן, אלא אם נדרש לפגוע בהן כדי להשיג זכות אחרת. כלומר, אם לא, למשל, אם אני מבין נכון מה שאתה מתכוון, בן אדם שמורשע ברצח מאבד כתוצאה מפסק הדין של מאסר עולם את זכותו לחירות, והנה נשללת זכותו לחירות, אבל הוא לא מאבד את זכותו לכבוד בסיסי. למשל, אי אפשר להרעיב אותו. לכאורה אתה יכול להגיד למה? הוא עשה מעשה נורא של רצח, אז אני עכשיו, כל הזכויות שלו נשללות, לא רק זכותו לחירות. אבל התפיסה בחברה דמוקרטית, ככל שאני מכיר, והיא משותפת לכל המדינות הדמוקרטיות, אומרות שאתה שולל את הזכות רק אם הדבר נדרש כדי לתמוך בזכות אחרת. כדי שהוא לא יפגע באנשים אחרים, אז אתה שולל את זכותו לחירות. אבל להרעיב אותו לא מקדם שום זכות אחרת, ולכן אתה לא עושה. ולכן אותו דבר בנושא של חקירה, אם כדי לקדם אינטרס אחר חיוני יש פצצה מתקתקת, כמו שאתה אמרת או שאני אמרתי, יש פצצה מתקתקת, אתה יכול גם לפגוע בשלמות גופו של אדם, אבל שלמות גופו של אדם נחשב ערך בסיסי כל כך שהוא לא מאבד אותו אם אין בכך תועלת להשגת דבר אחר. וגם אם יש תועלת, אתה יכול לפגוע בו רק בצורה מוגבלת. לא רוצה לכם ביניך.
אני חושב שלא, כי זה בדיוק העניין. אם אנחנו יודעים שהוא באמת איתן זכותו שיש לי מגופו, אז הרי שאלף כל העניין של המתון, וזהו קצת נסח טיפה אחרת, והדבר השני, ואני חושב שיותר משמעותי, אז אתה לא צריך תוצאה מתקתקת כדי
ולכן אנחנו לא אומרים שהוא איבד את זכותו לשלמות גופו. הרעיון הוא שלמשל הזכות לחיים, אתה יכול לפגוע בחייו של אדם, כלומר ליטול את חייו של אדם, רק בנסיבות מאוד קיצוניות. גם אדם מאוד מאוד רע שרצח אנשים, אתה לא יכול להגיד שהוא איבד את זכותו. למה? כי התפיסה הפילוסופית אומרת שאנחנו לא זכאים לשלול את חייו של אדם כעונש. אגב, יש מדינות שכן, במדינת ישראל זה לא. תשאל למה, אבל הוא אדם נורא ואיום. ברגע שהוא רצח, הוא איבד את זכותו לחיים. אגב, מי שחושב ככה צריך לתמוך בעונש מוות ולהגיד, סליחה, אדם שעשה דבר כזה, אני לא מתכוון להיכנס עד כדי כך עכשיו לרזולוציה הזאת. אבל זו דוגמה הכי בולטת. הזכות לחיים של בן אדם, לא אתה בן אדם לא מאבד אותה, לפחות לפי התפיסה של החברה הישראלית, אלא במקרים נדירים, למשל, אם זה במלחמה, חייך קודמים חייך וחייך, כדי להציל את חיי, מותר לשלול את חייו של האחר. אותו דבר זה גם בזכות לשלמות גופו. זה לא דבר שאתה אומר, הוא עשה עבירה. אגב, זה נורא מורכב. למשל, תמיד אנחנו יכולים לטעות. הרי אתה לא באמת יודע שיש לו את המידע על פצצה מתקתקת. אתה חושד ברמת הסתברות גבוהה. אף פעם אתה לא יכול לדעת, גם אם הוא אומר, אני אומר לך שאני יודע איפה הפצצה מתקתקת או הפצצה לא מתקתקת, כי אתה רוצה להרחיב את זה, אתה אף פעם לא בטוח שזה נכון. אולי הוא אומר את זה בגלל לחץ החקירה, אולי הוא אומר את זה כדי להגן על אדם אחר. אז אתה יכול לשלול זכויות מאוד מאוד בסיסיות בטעות. למשל, בארצות הברית שהיה עונש מוות, היו לא מעט אנשים שבדיעבד התברר אחרי 5 ו-10 ו-30 שנה שהוצאו להורג בטעות. ולכן הרעיון הזה של שלילת זכויות, אובדן זכויות, הוא רעיון בעייתי גם מהטעם הזה. אבל זו שאלה פילוסופית מורכבת. הבחור שאחריו, נלך ככה. זו שאלה מאוד מאוד מעניינת. במשפט הבינלאומי, דיני המלחמה, הכללים שבהם אתה משתמש בשעת מלחמה, נגזרים מהמשפט הבינלאומי. ישראל לא המציאה את הגלגל. בעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה, ואחרי הפשעים האיומים שנעשו בה בהרבה זירות, לאו דווקא כלפי היהודים, התפתח מאוד המשפט הבינלאומי ונוצרו כללים. עיקרון בסיסי של המשפט הבינלאומי נקרא עיקרון ההבחנה. הבחנה בין אזרחים לבין לוחמים. אבל והעיקרון הזה יש לו כמה היבטים. קודם כל, אתה יכול לפגוע רק בלוחמי האויב, אסור לך לפגוע באזרחים של האויב, אלא בנסיבות, למשל, אם כדי לפגוע בבן אדם, כמו שהסברתי, כדי לפגוע בלוחם ומסוכן וכדי למנוע זה, אתה יכול לפגוע גם באזרחים, אבל במידה פרופורציונלית. אתה לא יכול לעשות יד לתקוף את אזרחי האויב. אגב, גם אם זה ישיג תוצאות ברוכות, למשל, נניח שאתה אומר, אם אני עכשיו מחסל 3,000 חפים מפשע, הם ירתעו ויפסיקו את המלחמה. זה אסור. זה אסור, ובאמת השאלה, למשל, של פצצת האטום, עוררה מאוד בחדות את הדבר הזה. כי שם הרעיון היה, נטיל פצצת אטום על יפן, יהרגו 10,000 איש, אני לא יודע כמה, 15,000 איש, והיפנים, זה כל כך יזעזע אותם, יפסיקו את המלחמה. היום התפיסה היא שהדבר, צעד כזה הוא מאוד 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 בעייתי. כי אתה משתמש באזרחים חפים מפשע כאינסטרומנט, ככלי. עכשיו, זה צד אחד של עקרון ההבחנה. הצד השני של עקרון ההבחנה, שאסור לך, כלוחם, להשתמש באזרחים כחסות. זה ברור לחלוטין שאתה צריך לפעול בנפרד, להפריד בין האזרחים. ולכן, החמאס הוא גוף שכל כולו מבצע פשעי מלחמה מעצם הווייתו, כיוון שהם לוחמים מתוך סביבה אזרחית, מבתי חולים, ממסגדים, הם משתמשים באנשים אזרחיים שלא מעורבים, זה נקרא מגן אנושי, human shield, הם מבצעים פשעי מלחמה. עכשיו הדילמה נוצרת, מה קורה כשהם מבצעים פשעי מלחמה? האם זה עושה אובדן זכויות לאזרחים? והתשובה היא לא. ולכן התשובה היא שוב תלויה בעקרון המידתיות, שהוא העקרון השני המרכזי של דיני המלחמה. אתה יכול, אם יש לך יעד צבאי, אתה יכול לפגוע בו אם התועלת הצבאית מהפגיעה שלו עולה על הנזק שיגרם לחפים מפשע. ולכן, לצורך העניין, אם יש מפקדת מחבלים, או יש, לא יודע, מחביאים טיל בבית חולים, או מחביאים טילים בבית חולים, מותר לך להפציץ את בית חולים למרות שיש שם אזרחים ולמרות שיש שם חולים. אגב, זה כלל של המשפט. אם זה חכם או לא, ואם ישראל תסתבך עם הדבר הזה או לא, זו שאלה אחרת. אני מדבר בעקרונות המשפטיים, מותר אם אתה עומד בעיקרון הפרופורציונליות. אבל אם יש טיל אחד לצורך העניין, מתחת לבית חולים שלם, ואתה מפציץ בית חולים שלם והורג 300 חולים שמאושפזים שם, אז אסור. הבנת בגדול את התשובה? אין לזה, זה לא מתמטיקה. אבל הכל בנוי על עקרון המידתיות. לכן ישראל, למרות שככלל אסור לפגוע במבני דת, ישראל הפציצה מסגדים. אסור לראות לבתי חולים, אלא בנסיבות האלה ישראל פגעה גם בבתי חולים. אם למשל יש נשק שיורים עליך ישירות מחלון של בית חולים, ולצערנו העמוק החמאס עושה את זה, מותר לך להשיב אש, ובלבד שלא תפגע יתר על המידה באזרחים חפים מפשע. או, כמה שאלות. ישראל יהודי שבות של ילד של מחבל או בגיר לפי התפיסה, תראה, אויב זה מילה שיכולה אפשר להשתמש בה בשני מובנים. אפשר להשתמש בה לאויב הספציפי שעומד מולך, ואפשר להכתיר את כל העם שעומד מולך כאויב. עכשיו, התפיסה, בגלל עיקרון ההבחנה שהרגע דיברתי עליו, מותר לך לפגוע באויב אם הוא לוחם. למשל, אני תמיד מביא דוגמה, אם יש מלחמה, ארגוני טרור זה מסבך את העניין, כי הם לא באמת לוחמים לגיטימיים. אבל נניח ישראל וסוריה נלחמות, שתי מדינות נלחמות זו בזו, מותר לך לפגוע בלוחמי האויב, אגב, גם אם הם לא מסכנים אותך. אתה יכול להפציץ בסיס סורי בעורף האויב ולהרוג את הטבח. למה? כי הוא חייל. אבל אסור לך לפגוע באזרחי האויב. זה כלל בסיסי של דיני המלחמה אחרי מלחמת העולם השנייה, גם לפני, אבל זה נהיה מאוד חזק אחרי. אתה לא פוגע באזרחים של האויב. ולכן לשאלתך, הזכויות שיש לאזרחי האויב, אם אתה משאיר אותם לזכויות שיש לאזרחים שלך, תלוי, יש דברים מסוימים שאפשר להבדיל, אבל הזכות לחיים היא אותה זכות. כן, חיי אזרח של האויב שווים לחיי אזרח שלך. זה הכלל, אחד הכללים הבסיסיים. בדברים אחרים, אם למשל אתה בשטח כבוש, אז לאויב יש, למשל, הזכות לחופש הביטוי, הזכות לחופש ההפגנה, לחופש העיתונות, כל מיני זכויות מדרגה שנייה, הן פחותות. בשטח כבוש אין לך את אותם זכויות לחופש ביטוי כמו לאזרחיך. אבל הזכות לחיים שעליה אנחנו מדברים, התשובה היא כן, לאזרח של האויב יש את אותה זכות לחיים. זו התפיסה של העולם הדמוקרטי, זו התפיסה של המשפט הבינלאומי, ובעיניי גם תפיסה נכונה. למה? כי אני חושב שכל אדם נברא בצלם, גם אם הוא אויב. גם אם הוא שייך למדינה של אויב. ואני חושב שאתה לא יכול להתנער כליל מעיקרון האינדיבידואליות. כל התפיסה הליברלית, אני, תפיסתי לפחותי ליברלית, ואני חושב שחיי אדם שווים לחיי כל אדם אחר. לא מקובל עליי הרעיון שהחיים של בן העם שלך שווים יותר מחיים של בן אדם אחר. ככה, זו התשובה. לפחות לפי תפיסתי. כן. טוב, צריך להבין קצת משהו. יש משפט בינלאומי, זה לא מה שמדינות מחליטות או משהו כזה. יש עקרונות בסיסיים ששותפים לכל מדינות, המדינות בנות התרבות, שהם עקרונות משפטיים מחייבים. רק מה שהוכר כמשפט מחייב, למשל באמנות בינלאומיות מאוד מאוד חזקות, לא כל מה שכתוב באמנה הוא משפט בינלאומי מחייב. יש הרבה כללים של משפט בינלאומי, אבל רק חלק יחסית קטן זה משפט בינלאומי מחייב. והכלל בעולם אומר שמשפט בינלאומי מחייב, מחייב את כל המדינות. לפי שיטת המשפט הישראלית, משהו, חלק מהמשפט הבינלאומי המחייב, מחייב גם את מדינת זה. זה כמו חוק ישראלי. זה שונה לגמרי מהחלטות של מדינות, מלחץ של מדינה וזה. אני מחויב, בדיוק כמו שאני פותח את חוק העונשין הישראלי וכתוב בו, לא תרצח. אם אני פותח את חוק העונשין של המשפט הבינלאומי וכתוב בו, לצורך העניין, לא תרצח, חף מפשע, זה מחייב אותי כפרקליט מדינה, אבל לא רק כפרקליט מדינה, זה מחייב כל בעל תפקיד במדינת ישראל. התפקיד שלי זה לומר לבעלי התפקיד, זה ההבדל, זה מה שאני עושה כמשפטן, כשאני עושה במשפט בינלאומי, אני אומר לו, דע לך שהחוק הישראלי מחייב אותך לעשות את מה שכתוב במשפט הבינלאומי. אין לזה שום קשר ללחץ פוליטי, להחלטות פוליטיות של מדינות, לעמדות של האום, שהן עמדות פוליטיות, אני יודע מה, החלטה של מועצת הביטחון, החלטה של העצרת הכללית. בסדר?
לא, אתה יכול להגיד שאתה יכול להתחייב, שאתה כאילו לא מושפע מלחצים פוליטיים בכלל, נגיד, אתה יודע שאם זה יתפרסם שמדינת ישראל ישרה גורם כזה או משהו כזה או אחר, במשפט, אתה יכול להגיד שאתה לא מושפע מלחצים פוליטיים, שאתה...
אני רוצה להסביר לך משהו. ניסיתי להסביר את זה מקודם. יש הרבה פעמים בלבלים בין מה שעושים המשפטנים של המדינה לבין מה שעושה הדרג המבצעי, הרשות המבצעת, שזה יכול להיות אותו הדרג המדיני, ראש ממשלה, שר ביטחון, שר, לא יודע, שר חוץ, או הדרג הצבאי לצורך העניין, הרמטכ"ל, הצבא, השב"כ, המשטרה. מי שעושה ומקבל את ההחלטות, אני לא מקבל החלטות, אני לא יורה, כרגע לפחות, אני לא יורה, אני לא כובש, אני לא חוקר שבועים, או חוקר נחקרים שחשודים בעבירות אלימות. מי שעושה את כל הדברים האלה זה אנשים מהדרג המבצעי. מי שמחליט לצאת למלחמה, להפציץ, לכבוש, זה הדרג המדיני ומבצע את זה באמצעות הדרג הצבאי. ולכן השאלה היא אם הם מושפעים מלחץ פוליטי, הדרג המדיני בוודאי מושפע מלחץ פוליטי בינלאומי, ולדעתי זה טוב שכך, כי למרות שכתוב אנחנו לא ממש עם לבדד ישכון, ולכן במסגרת השיקולים שדרג מדיני צריך לשקול, הוא אמור לשקול, אני מניח, לא מניח, אני יודע, גם שיקולים של לחץ בינלאומי, אבל לפעמים הוא יכול להגיד, בנושא הזה אני מתעלם מהלחץ הבינלאומי. למשל, אם יש משהו שמסכן את חיי האזרחים, אני יודע מה, שלא נפציץ את עזה בחזרה, נניח כל העולם לוחץ, ראש הממשלה והממשלה צריכים להחליט, אני מתחשב בלחץ הזה או אני מתחשב במשהו אחר, זה ההחלטה שלהם. אני כמשפטן אומר להם מה קובע המשפט הבינלאומי ומה קובע החוק הישראלי, ולכן, לפחות לפי תפיסתי, אנחנו ממש לא מושפעים מלחץ פוליטי. אני כן יכול לבוא ולהגיד, המעשה הזה והזה הוא חוקי, תחשוב טוב, אני מציע שתחשוב טוב, אם גם זה חכם לעשות את זה. אבל זה לא החלטה שלי, זה החלטה שלך. מקווה שהבהרתי את עצמי. אז אחר כך אני אעשה עוד מאמץ. שאלה ברורה לגמרי, זו שאלה קלאסית ששואלים אותי ושואלים אנשים מסוגי. תראה, אני תמיד עונה, יש כל אדם, הרי כל אדם הוא מכלול שלם של דעות ואמונות וזה, אבל אנחנו מחנכים, כך חינכו אותי בשירות המשפטי הציבורי וכך אני מחנך, אנחנו מחנכים לעבוד כמו, אני תמיד מביא את הדוגמה, כמו מנתח. רופא שצריך לטפל בחולה, יכול להיות שמגיע לשולחן הניתוחים שלו בן אדם שהוא מכיר אותו והוא לא אוהב אותו, והוא, או שיש לו דעות, תניח הוא ימני, הוא שמאלני, אז לצורך העניין מגיע, הוא ימני מאוד ומגיע ערבי. כל רופא, וזה כלל בסיסי, מחנכים אותו שבזמן שאתה מנתח אתה בכלל לא רואה את מי אתה מנתח במישור, מה הדעות שלו, מה האישיות. אתה, יש לך עכשיו הלב פתוח לפניך ואתה צריך לחבר עם האזמל או לחתוך עם האזמל בדיוק בדיוק. אנחנו משתדלים לראות את זה ככה. עכשיו, כלומר שכאשר באה אלינו סוגיה משפטית, אני משתדל לבדוק מה החוק, מה פסקי הדין, ולא תמיד אתה צודק, לא תמיד יש תשובה ברורה, ולפעמים צריך ליישם כללים. אני משתדל לנתק את זה לחלוטין מהדעות שלי, ללכת לפי עקרונות משפטים. אני כמובן לא יכול להעביר את הכל היום, אבל יש כללים, יש משפטים, אתה לומד, זה תורה שלמה שאתה אמור ליישם. שאני אגיד לך שזה אותו פשוט כמו ברפואה, אם זה היה מתמטיקה זה היה יותר קל. במתמטיקה 2 ועוד 1 זה מני כמעט תמיד 3, יש שיטות שלא, אבל בגדול לנו לעמך זה 3 וזה קל. וגם ברפואה יחסית זה קל, במשפטים זה יותר קשה. עכשיו, שאני אגיד לך שאף פעם השלכה או דעות אישיות, אני לא רוצה להגיד את זה, אבל בגדול אנחנו בנויים על שירות, על הרעיון לראות בנו כמקצוענים. לכן למשל בארצות הברית, אתה יודע, בוחרים את פרקליט המדינה. בישראל לא בוחרים, בישראל זה civil service, זה השירות הציבורי, ואני חושב שבצדק. אגב, בגלל זה למשל אנחנו מאוד מקפידים לא לחשוף את דעותינו הפוליטיות. לא בגלל שאני חושב שיש בהם משהו רע, ודאי שכל אדם זכאי לדעות פוליטיות משל עצמו, וכשאני הולך להצביע בבחירות אני מצביע מה שאני רוצה. אבל אני לא רוצה שיגידו, הוא בטח כזה וכזה, ולכן הוא החליט ככה וככה, כי זה מקלקל את הדבר, ולכן כולנו מקפידים לא לחשוף את דעותינו. בגדול לשאלתך התשובה היא, אני מאמין שכולם פועלים כמו שאני אומר, אנחנו אמורים לנתק ומנתקים את הדעות האישיות שלנו, אני מתכוון לדעות האישיות, לא תפיסת העולם המשפטית, את הדעות האישיות האחרות, תפיסה פוליטית, תפיסה חברתית, תפיסה, אני יודע מה, מגדרית, מכל מה שאנחנו עושים כמקצוע. זה לא פשוט דרך אגב, אבל זה, לכן מחנכים, זה חינוך של מדור לדור. אגב, אני אתן לך דוגמה שאני תמיד מביא על עצמי. במשך שנים תקפו אותי בתקשורת ובכל מקום, נחשבתי אדם מאוד ימני. למה? כי הצגתי את הצבא ואת השבק בכל התיקים, בסיכול ממוקד, במעצרים מנהליים. אני הופעתי במאות התיקים להגן על השבק שהפעיל אמצעי לחץ בחקירה, אגב, לא רק בפצצה מתקתקת. עד שבשלב מסוים יצא פסק דין שעצר. ואז אנשים אמרו, בטח למה הוא מגן על כל הדברים האלה? כי הוא ימני ודתי וזה, זה. אחר כך עברתי תפקיד. והתעסקתי יותר בתחומים של הסתה וזה, ושם, או בתחומים, הייתי ראש צוות לאכיפת חוק על ישראלים ביהודה ושומרון, ושם מטבע דברים, על ישראלים ביהודה ושומרון. פעלתי נגד אנשים שפגעו בפלסטינים וזה, ואז הפכתי להיות גדול השמאלנים. אבל אותי זה יצחיק, כי כמו שלא, אני לא חושב שאני גדול הימנים, אני גם לא גדול השמאלנים, ואני חושב שאף אחד לא באמת יודע מה דעותי הפוליטית. אבל מה שאני מנסה להסביר, פעלתי לפי ההקשר, ולפי החוקים, ולפי הרוח המשפטית הנכונה, בסדר? כן. שאלה מעניינת. לא, בסדר, אבל יש דברים שאני מעדיף לא לענות. בחור. שבדיעבד רציתי לחזור בי? טוב, על השאלה הראשונה אני לא יודע אם כל הקהל יודע על מה אתה מדבר, אבל אני מוכן להתנדב ולהסביר. אמרתי לכם שבמשך 8 שנים, לא אמרתי, אני מספר עכשיו, במשך 8 שנים הייתי בתפקיד שנקרא משנה לפרקליט המדינה, ובין היתר אני הייתי מקבל החלטות מתי לפתוח בחקירה ומתי להעמיד לדין אנשים בעבירות של הסתה. הסתה לאלימות, הסתה לגזענות, שזה נושא שחשבתי שאני אספיק לדבר, אבל הסברתי למשה כאן, הוא אמר, תדבר, נתן לי 4 נושאים, אמרתי, תדבר על זה, על זה, על זה, אמרתי, זה לא עובד ככה, זה כל נושא, זה עולם ומלואו, ולכן אני לא אספיק לדבר, אבל לא עבדתי בזה לבד, גם היועץ המשפטי לממשלה צריך לאשר העמדה לדין בהסתה, אבל הרבה לפי המלצות שלי ושל המחלקה שלי, גם פרקליט המדינה דאז. עכשיו, היו במשך שנים, ויש תמיד, ויהיו תמיד טענות של אפליה של על רקע פוליטי, כלומר, ואותי זה תמיד מצחיק, שאתה מעמיד בן אדם מהצד הימני של המפה הפוליטית לדין, הוא כמעט תמיד יטען, בעבירות האלה, עבירות אידיאולוגיות של הסתה לגזענות, הסתה לאלימות, כמעט תמיד הוא יטען שמפלים אותו כי הוא ימני. כשאתה מעמיד לדין אדם מהשמאל, הטענה היא שמפלים אותו כי הוא שמאלני. אם תשאלו את חברת הכנסת זועבי, שאנחנו עכשיו החלטנו להעמיד אותה לדין בכפוף לשימוע, היא אומרת חד משמעית שעושים את זה בגלל שהיא ערבייה ולאומנית ומעיזה להגיד ברבים. תשאלו לדין את נועם פדרמן, או לא יודע מי איזה דמות מהימין, יש טענה כזאת. עכשיו, הטענות האלה קשה מאוד לשכנע בעולם המשפט, כמו בהרבה עולמות אחרים, כל מקרה זה לפי נסיבותיו. הרי אין שני מקרים דומים. אז אנחנו מנסים להסביר כאן עושים כך, כאן עושים ככה. פסק הדין שהבחור מתאר, היה פסק דין לפני כמה חודשים, שהעמידו לדין אדם מהצד הימני של המפה, כנראה, שכל מה שהוא עשה זה פרסם סרטון באינטרנט שקרא לרצוח אותי. באמת, סיפור אמיתי. זה מה שהוא עשה. קרא לרצוח אותי, שבעיניי זה דווקא לא כל כך מצחן. אבל הוא כנראה חשב שזה רעיון מוצלח. העמיד אותו לדין על עבירה של הסתה לאלימות, והוא הורשע. אבל כחלק מההגנה שלו הוא אמר, דופקים אותי בגלל שאני מהימין. והביא 4 החלטות של מקרים שבהם החלטנו לא להעמיד אנשים מהצד השמאלי של המפה הפוליטית. באופן מצחיק, אני גם קורבן עבירה, אבל אני גם הנילון, כלומר הטענות היו נגדי, כי נדמה לי שבכל 4, אני לא יודע, זה היה החלטות שלי לא להעמיד לדין, ואמרה אותה שופטת, אני קוראת את הדבר הזה, ואני באמת משתכנעת שיפלו אותו לרעה. עכשיו, למרות זאת היא הרשיעה אותו, אבל היא אמרה, כך זה במשפטים, אפשר להרשיע, אבל אני אתחשב בזה לעניין העונש. עכשיו, בתיק הזה אני לא טיפלתי, כי אני לא יכול להיות גם התובע וגם הקורבן העבירה, וכן בתיק הזה אני לא התעסקתי ואני גם לא מתייחס לתיק כשלעצמו. אבל מה שאני יכול להגיד, שהטענה הזאת ניתנה, כל פעם טוענים אותה מחדש, ובבתי משפט 4 החלטות זה מעט מאוד. בבתי משפט אחרים באו ואמרו, רגע, יש כאן טענה של אפליה, תנו לנו את כל ההחלטות בשנה הרלוונטית, 2007, 2009 עד 10. ואז מה שעשינו, נתנו לפי דרישת השופטים, 50 החלטות שיראו כל ההחלטות שהעמדנו לדין על הסתה או שלא העמדנו לדין, 70 החלטות, אני יודע כמה זה. ובתי המשפט קבעו שוב ושוב, אחרי שבדקו עשרות רבות של החלטות, שאין שמץ אפליה ואין שום העדפה להעמיד לדין דווקא מהימין. בקיצור, כל הטענות האלה ניתחו בבתי משפט שלום, בתי משפט מחוזי. השופטת הזו שבדקה 4 החלטות קבעה אחרת, ככה זה בעולם. אבל אני לגמרי רגוע לשאלתך, וזה לשאלת הבחור, כי בתי משפט שבדקו לא 4 החלטות, אלא בדקו עשרות רבות של החלטות שלי, קבעו שהשיקולים שלי היו טהורים ונקיים. עד כאן השאלה הראשונה. השאלה השנייה, אין לי כנראה גם משהו בראש, אבל אני יכול להתאים לך משהו אחר. כפרקליט, וזה דבר מעניין, נשאלת השאלה האם אני חייב להגן על כל דבר. והתשובה היא כמובן לא, לכן אני לא עורך דין פרטי. עורך דין פרטי גם הוא לא חייב, אבל אין לו איזה זכות או מה. כפרקליט אני מגן רק על דברים שנתפסים בעיניי כחוקיים, ולכן היו מאות תיקים שאני אמרתי ללקוח, הלקוח זה יכול להיות משרד הזה או השבק או הצבא, אמרתי על זה אני לא מגן בגלל שאני חושב שאתה עושה משהו לא חוקי, וכמעט בכל המקרים האלה האנשים אומרים, וואלה, אם זה כך אנחנו נשנה את העמדה. אני לא יודע אם לזה התכוונת. אגב, אני יכול לספר לך דבר מעניין. עזוב, בטח יש עוד הרבה שאלות בהזדמנות אחרת. כן. זו שאלה מאוד מאוד קשה, יש לזה הרבה הגדרות. יש היום חקיקה בישראל שמגדירה מהי טרור. בגדול המניע הוא מאוד רלוונטי להגדרה של טרור. זה פעולה אלימה, שוב, זה הגדרות מסובכות וזה, אבל בגדול זה צריך להיות פעולה אלימה או איום באלימות שנועד להשיג מטרה אידיאולוגית. זה טרור. כלומר, אם אתה מרביץ לאשתך, זה לא טרור במובן הקלאסי. אם אתה כדי לסחוט דמי חסות מאדם מסוים, זה לא. אבל אם אתה עושה מעשה, אתה שם פצצה כדי לפגוע, להשיג מטרה אידיאולוגית, לאיים על העם היהודי, לאיים על העם הערבי או משהו כזה, זה ייכנס לטרור. שאלה מסובכת. יש על זה הרבה... אז תחליט אתה, מה? תגידו שאני מפלה פה על רקע... סיבכת אותי. בגדול, תראה, במלחמות של פעם או במלחמות הרגילות הקלאסיות, חוקי המלחמה מחייבים את האנשים שהם לוחמים ללבוש מדים, ולכן קל יחסית לזהות חיילי אויב. אתה יכול לפגוע באנשים שהם חיילים. במלחמה שלנו, שהיא מלחמה מאוד חריגה, רוב המלחמות בעולם שהיו הם לא ככה. אנחנו נלחמים נגד ארגוני טרור שלחמים בלי ללבוש מדים, וזה כשלעצמו פשע מלחמה. החמאס עושים כל כך הרבה פשעי מלחמה, והחיזבאללה הם גם פועלים מקרב אוכלוסייה אזרחית, הם גם מכוונים לפגוע באוכלוסייה אזרחית, שתי העבירות הכי גדולות של פשעי מלחמה. הם גם לא לובשים מדים, הם גם כשהם הולכים נשק הם לפעמים מחביאים אותו, חייל אמור ללכת עם נשק גלוי. אז מה זה מה מונע מחייל? אתה מותר לך לפגוע באדם שברור שהוא לוחם. אז אם זה במלחמה רגילה זה קל. אם זה במלחמה מול ארגוני טרור, מותר לך לפגוע רק באדם שיש לך ראיות טובות או יסוד טוב לחשוב שהוא לוחם. למשל, אתה רואה אותו עם נשק, אז חזקה שהוא לוחם. אתה רואה שהוא יורה למישהו, לכיוון מישהו, אז זה חזקה שהוא לוחם. אבל בגדול צריך מאוד להיזהר, לא לפגוע באזרחים. בסדר? ניקח אחד קרוב, אחד רחוק, האחרון. לא שמעתי. גם זו שאלה מעניינת, כי תלוי מה זה נקרא מסתובב בקרבת מחבל. אם יש לך, אתה גר בביתך ובדירה שלך, ויש לך שכן שהוא מחבל, אז אי אפשר להטיל עליך אחריות כתוצאה מזה שאתה גר בבית שלך. לעומת זאת, אם אתה הולך למחבל כדי לסייע לו, אפילו לסייע לו, נניח אפילו להביא לו אוכל או זה, אז רמת האחריות גבוהה יותר. האמת שאתם ככה, זה קורס בדיני מלחמה אתם פתחתם כאן, אז זה שאלות מאוד מאוד מסובכות, אבל ברור שיש מידה מסוימת של אחריות. אם אתה יודע שבן אדם הוא מחבל ואתה בכוונה, למשל, אם אתה יודע שהוא מחבל, אתה לא מחבל, אתה אזרח, אבל אתה רוצה להיות לו למגן אנושי, ולכן אתה הולך איתו לכל מקום כדי שכאילו יהיה איתו אזרח, אז אתה, החסינות, לאזרח יש חסינות, החסינות שלך מוסרת. מבין מה אני מתכוון? כלומר, לכן, למרות שאתה אזרח, ברגע שאתה רוצה לחסות עליו, לחפות עליו, אז אתה... זה, אבל, זה באמת שוב כל מקרה לנסיבותיו, צר לי, אבל זה, העולם מוסבך נורא. כלומר, אני יודע שזה קשה, אבל זו האמת. האמת שהתכוונתי לזה שאחריך, אז ניתן לו את זה. כן, כי הוא היה הכי האחרון. מעצר מנהלי? לא, זה די קל. זו תשובה קלה. בדיוק בשביל זה יש בית משפט. זה נכון שאין זכות שימוע, ולכן נפגמת יכולתו של האדם להתגונן. אבל שום בית משפט לא יאשר מעצר מנהלי אם לא תראה לו בראיות חזקות ומשכנעות שמדובר בבן אדם שיש יסוד חזק להניח שהוא מעורב לצורך העניין בטרור. מה זה נקרא? אתה למשל מביא הקלטות, נניח שיש לשירותי הביטחון הקלטות לפעמים, ששומעים את הבן אדם מדבר שהוא מתכוון לעשות פיגוע. אז שם נכון שלא נתנו לו זה, אבל זו ראיה הכי חזקה שיש. אז זה יחסית... מקרה לא תדיר לגמרי, אבל נניח אתה מביא כמה אנשים שמשתפים פעולה והם אומרים אנחנו מכירים את האיש והוא מעורב בטרור. תשמע, ברור שיכולות ליפול טעויות, גם במשפט פלילי שיש את כל הראיות וחקירה נגדית והכל, יכולות ליפול טעויות, בשביל זה יש ערכאת עירור שיכולה לתקן. וגם בערכאת עירור תמיד יכולות, נקודת המוצא היא שלעולם יכולות להיות טעויות, הרעיון הוא שאתה מנסה לצמצם אותן למינימום אפשרי לאפס. במעצר מנהלי זה באמת בגלל החשש לפספוס, בגלל החשש לעיוודים מאוד מאוד נזרים, ובודקים בשבע עיניים ושבע אנשים, שבע אנשים, את הראיות. והערובה הבלעדית, בסדר, השבק, אנשי השבק בודקים תחילה, אבל בעיקר הערובה האמיתית בעיניי לפחות, למרות שגם אנשי השבק הם אגונים ומניסיוני וזה, יש שופט אובייקטיבי שבודק את הראיות, זו הערובה. רבותיי.
רק ננעל. טוב, בלי רמקול. תם ולא נשלם. תודה רבה.
תדבר בלי רמקול.
תם ולא נשלם. תודה רבה לשי ניצן. אני חושב שהוא נתן דוגמה לעד כמה חשוב שירות המדינה. אדם שנמצא למעלה מרבע מאה בשירות המדינה, אני חושב שזה ראוי להערכה רבה. גם על תפקידו אנחנו מאחלים לו בהצלחה, ולכולנו יש מה ללמוד מהדברים המעניינים שנאמרו כאן הערב. אמרתי לא נשלם, יש עוד חומר למחשבה, אולי נזמין עוד פעם. תודה רבה,
לילה טוב.
תודה. אתה מעביד את אחד מבני המשפחה שלו.
אני קורא את הארבע חברות, אני לא מבין מה זה. מה שלא אומר.